שין למדלת סעיף יוד. כל הצלה שאמרנו אינה אלא לחצר אחרת חצר אחרת המעורבת, אבל לא לשינה מעורבת. כל הצלה שאמרנו, היינו בין הצלה דמזון שלוש סעודות וכלי תשמישיו, ובין הצלה שמלבושים, היא דווקא לחצר המעורבת. ואף על גב שפסק לאל בסימן שינה לפסיף למדוו שמותר לצאת בשני מלבושים זה על גב זה משום דרך מלבושו, הכה כיוונדי והצלה כעסיק חיישין ענפי שהוא ישכח שהוא שבת ויבוא לחבות. והרמו אומר ויש מקילים גם לשינה מעורבת, והיש מקילים לא סוברים את הסברה הזאת שנחמיר במלבושים יותר מבעלמה, ולהכם מקילים והמלבושים קיימה. אבל עניין מזון שלוש סעודות או כלי תשמישים גם הם סוברים שדווקא למעורבת שרי. והמלבושים שמתירים דווקא כשהוא לובש אותם דרך מלבוש, אבל כשהוא נושא אותם בידו לא עדיף למשאר קילים. אם כן מלבושים מתירים אף לשינה מעורבת, והוא הדין ואפילו לרשות הרבים מותר, כיוון שנושאם כדרך מלבוש. והנה יבח פסק הדעה הראשונה, אבל כל האחרונים פסקו כדעה זו שמותר אפילו לחצר שינה מעורבת. סעיף י' יש אומרים שכל הצלה שאמרנו היא לחצר ומבוי הסמוכים לרשות הרבים, וגם אינם מקורים שהם דומים לרשות הרבים, ומשום הכי אין מתירים להציל אלא מזון שלוש סעודות וחילים הצריכים. אבל לבית אחר שירב עמו יכול להוציא כל מה שירצה, ואף לחצר לא אמרו אלא לחצר חברו, אבל לחצר שלו שאינה צריכה עירוב יכול להוציא כל מה שירצה, ויש אומרים שאין חילוק. אז יש אומרים שכל ההצלה שאמרנו היא דווקא לחצר ומבוי שסמוכים לרשות הרבים, וגם הם לא מקורים שהם דומים לרשות הרבים, ולכן לא מתירים להציל אלא מזון שלוש סעודות וכלים צריכים. אבל לבית אחר שירב עמו יכול להוציא כל מה שירצה. רצונו לומר שכיוון שהוא מקורה אינו דומה כלל לרשות הרבים, ואין בזה גזרה שמה יוציא לרשות הרבים. ואף על גב שבגמרא נזכר הטעם דשמה מתוך תרדת הצלה יבוא לחבות, סובר את הדעה הזאת שמכל מקום לא גוזרים רק איך שיש חשש הוצאה גם כן. אבל לבית אחר יכול להוציא, וגם לחצר לא אמרו אלא לחצר חברו, אבל לחצר שלו שאינה צריכה עירוב יכול להוציא כל מה שירצה. רצה לומר שאין בה דיורים, ודמי כבית אחד שנפל בדלקה שמותר להוציא מחדר לחדר לכולי אלמה, ולא גזרו בזה. כמו שובר בסימן שיניים שחצר שאין בה דיורים אחרים אין צריך לערב. ויש אומרים שאין חילוק, והם סוברים כיוון שהטעם שמה ישכח ויבוא לחבות, מה לי חצר ומה לי בית, ומה לי אם החצר הוא של רבים או חצר שלו. ולמעשה כיוון שהוא מילתא דרבונון אפשר שיש לסמוך להקל. בפינה שבאותה חצר שגם היא בסכנת דליקה, כתב החזוני שלכל הדעות מותר לתת החפצים לשם, שהרי מניחם שם רק כדי לחזור ולהבריחה משם אל מקום ההצלה. סעיף י"ב. כל כתבי הקודש מצילים העידנה מפני הדלקה, וקוראים בהם אפילו כתובים בכל לשון, ואפילו כתובים בסם ובסיקרא פירוש מיני צבעונים ובכל דבר. פירוש הדברים, כל כתבי הקודש, היינו תנ"ך וגמרא וכל הספרים, היינו אפילו שאר חידושי תורה אולי דף שכתוב רק פסוק אחד יספק רב שלמה זלמן האם מותר להציל. אבל מה יעשה, כל דברי תורה היום מותר להציל. ותורה שבכתב קודמת להציל לתורה שבעל פה, ואפילו תורה שבעל פה מושלים ומוזכרים לו. ואם לא יציל לתורה שבעל פה, יצטרך לשלם לבעליהם. אפילו אחי, תורה שבכתב קודמת, והצלת המת קודמת לספרים. מצילים העידנה, הדנקת בלשון העידנה, משום שרצה לסיים אפילו כתובים בכל לשון, ואפילו כתובים במיני צבעונים. ובאור הדבר, שהנה מצד הדין תורה שבכתב, אין כותבים לה כתב אשורית או הכתב של ספר תורה, ובלשון הקודש. ותורה שבעל פה היינו השס וכל הספרים, אסור לכתוב ולקוראים אותם בעל פה. ואם שינה, הן תורה שבכתב, שכתבו שלא כדין בכתבו או בלשונו. או אם כתב שבעל פה, אין קוראים בהם, וגם אין מצילים אותם בשבת מפלי הדלקה שאסור לטלטלם. אבל העידנה שבציר ליבה, כי נתמעט הדעת והזיכרון, הותר לכתוב תורה שבעל פה כדי שלא ישתכחו, וגם בכל כתב ולשון, וגם תורה שבכתב בכל לשון ובכל כתב, כדי שיבינו כל העם את דברי התורה, כי אין הכל בקיאים בלשון הקודש, וסמכו כל זה על מה שכתוב, עת לעשות להשם הפרו תורתך, ולכן קוראים בהם ומצילים אותם מפני הדלקה בשבת. וספרים שלנו שכתובים מלשונם של קוטים ונמצא אצלם, יש להסתפק עם טעונים גניזה. דה לא שרי לכתוב בלשון אחר ובכתב אחר, אלא משום עת לעשות להשם, ולהם לגויים מי יתיר. תם, אז אמרנו שכתב שבעל פה אין קוראים בהם, ולמה אסור לקרוא בספר שנכתב שלא כדינו, אף שנכתב כדי ללמוד בו? בערב שלמה זלמן, שחייבים לכתוב דווקא ספר תורה כשר, כי אין הציווי, כתבו לכם את השירה הזאת. אמנם נשאר בצריך עיון, וכי אסור ללמוד בספר תורה שחסרה בו אות אחת? והרי כתוב גם בגיטין דף סמך שכותבים מגילה להתלמד בה עם דעתו להשלימה לחומש. וגם הותר כיום לכתוב בכל כתב ולשון, וכשוטב בשאר לשונות כתב בשאר הציון להלן, שאינו צריך לכתוב דווקא בדיו. והחזוניש כתב שאף שלצורך אנשים שאינם יודעים לשון הקודש מותר לכתוב ספר תורה נביאים וכתובים בשאר לשונות, מכל מקום ראוי לכתוב ספר שלם על די סופר כשר על הקלף ובדיו כדת של תורה. ואינו יכול לכתוב על ידי סופר או שאין לו קלף, רשאי לכתוב חלק מהספר, ואינו צריך לכתוב דווקא ספר שלם. ואם משום עת לעשות להשם צריך לכתוב רק חלק מספר, וצריך לכתוב רק חלק מספר כגון מגילה, לא צריך לדקדק בקלף או בדיו, ואף לא בסופר, ומותר בדפוס, ומכל מקום ייתכן שצריך לדקדק לכותבו בלשון הקודש. ותנ"ך שכתוב שלא כלכתו, כתב החזוני שמותר לקרוא בו גם מבלי לשער, אולי ניתן לקרוא בתנ"ך כשר, שראתם שיתירו לקרוא בתנ"ך כזה ומשום עת לעשות להשם, ומטעם זה גם לא יטריחו בדבר. אבל ספרי תנ"ך שהתפיסו נוכרים, כתב המנחס יצחוק, שאף על פי שאסור ללמוד בהם, מכל מקום צריך לגונזם. אבל ספר שמעורבים בו דברי כפירה, כתב רב מוישה, שאף אם יש בו פסוקים ושמות הקודש, מכל מקום טעון שריפה. וספר שחובה על די שומר תורה ומצוות, אלא שהמחבר הוא בעל דעה חיצונית שזרה לדרך המסורה לנו מאבותינו, כתב שבט הלוי, שטעון גניזה. אז אמרנו שהעידנה יתירו אפילו כתובים בכל לשון, ואפילו כתובים בסם ובסיקרא, קאיה כתובים בכל לשון. אבל אם היו כתובים התנ"ך בלשון הקודש, לא הותר לקרות בהם אם היו כתובים שלא בדיו. דמדינה צריך לכתוב תנ"ך בלשון הקודש ובדיו. ונהיד הותר שאר לשון משום עת לעשות להשם כנזכר לאל. אבל לשנות מדיו לא הותר, דקל להשיג דיו. וכל זה הוא רק לעניין לקרות בהם, אבל עניין הצלה מפני הדליקה וכן לעניין גניזה הוא אפילו הם כתובים בסם ובסקרה. והחזון איש הוסיף שספרים שכתובים שלא כדינם ואסור לקרוא בהם, שאף שטעונים גניזה, מכל מקום אינם טעונים גניזה בכלי חרס, גם אם יש בהם אזכרות. מוסיף השולחן ערוך שמצילים כתבי הקודש וכן מטבע ברכות שטבעו חכמים, מצילים אותם מן הדלקה ומכל מקום התרופה, פירוש מקום מגולה והפקר. וכן מטבע ברכות שכל זה הותר לכתוב בזמננו ולברך ולהתפלל בם משום עת לעשות להשם, ועל כן ממילא צריך להצילה מן הדלקה, וגם טעונים גניזה בחול שלא יהיו מונחים במקום הפקר. למי שמדפיס בנוסח הברכה סימן במקום שם השם, סימן, כתב הרב מוישה שמכל מקום נוסח הברכה נחשב כתורה שבעל פה וטעון גניזה. וכן לעניין כיסוי הספרים, כשחובה לחס אותם כמו שובר בשכון אור סימן רשמם, אם יש בקדושה, אם יש קדושה בחומשים וסודרי תפילות ושאר הספרים, בין בכתב בין בעל פה, בין בחומשים בין בסידורי תפילה ושאר הספרים, בין בכתב ובין בדפוס, ואפילו אלה הכתובים בכתב משיטה, היינו לא אשורים ככתב סתם, בכל זאת כל אלה חייבים לחסות אותם בדיוק כמו שטעונים גניזה. ומוסיף השולחן ערוך וכן תרגום שכתבו עברי כגון יגר סהדותה שכתוב בתורה פרשת ויצא, או וחידנה תמרון להון, או עברי שכתבו תרגום, או בלשון אחר שאותו העם בקיאים בו, וכן ספר תורה שיש בו ללקט 85 אותיות מתוך תיבות שלימות, או שיש בו אזכרה מצילים אותה. זאת אומרת, תרגום שכתבו עברי כגון יגר סעדותה שאמור בתורה, ורוצה לומר שישלים באילו התיבות החשבון של 85 אותיות, שבהם על ידי השיעור הזה יש עדיין קצת קדושת ספר תורה שכן נמצא בפרשת ויהי בנסוע, אז כל שיש 85 אותיות מותר להציל. אז אם התיבות יגר סעדותה משלימים את החשבון של 85 אותיות, דן אילו התיבות בלבד, אין צריך להצילה מן הדלקה, אפילו לא יתיקם לעברי. או עברי שכתבו תרגום, או בלשון אחר, או אבא מוגן אברהם אומר גם אם היה כתוב בכתב אחר, שאותו העם בקיאים בו, אז גם כן מצילים אותו. אבל אם העם אינם מבינים אותו הלשון, אסור לכותבו ולהצילו, ולא הותר רק משום עת לעשות להשם. וכן ספר שנכתב בשאר לשונות באופן שאין בכך משום עת לעשות להשם, שתרגם אותו חכם שבקי בלשון אבל אינו גדול בתורה, כתב החזון איש שגם בזמננו אין מצילים אותו מהדליקה. אמנם מאיר רב שלמה זלמן שאף הפי שכתב החסם סופר שאף בזמן הזה אסור להוציא ספר לאור אם אין כוונת המחבר לשמיים, משום שלא הותר איסור כתיבה דברי תורה שבעל פה אלא משום עת לעשות להשם, בכל מקום אחרים חלקו על כך, ולדעתם האיסור כבר נפקע לגמרי. ומוגן אברום כתב בשם תשובות הרמו שייתכן שהראשונים המציאו כתב משיטה כדי לכתוב דברים שבעל פה, והוסיף רב שלמה זלמן שאולי משום כך נהגו להדפיס חיבורי תורה בכתב רש"י מחשש שמא אין כוונת המחבר לשמה. והחזון איש כתב שבזמננו שותר לקרוא בספרים הנתפסים ונחשב כקורא על פה, גם מי שיודע לשון הקודש רשאי לקרוא בספרים הכתובים בשאר לשונות, וכן מותר להצילם גם אם הכל יודעים לשון הקודש. ואין, אומר המשתבור בבור הלוכה, שדע התרן בשם הרייבת, שלא הותר לכתוב שאר לשון ולקרות בו כתבי הקודש, כי אם כשאינו בקי בלושן הקודש. ועל זה החזון שאומר שהיום התירו מצד עת לעשות להשם. 85 אותיות, שעל ידי השיעור הזה אמרנו יש את דושת ספר תורה. וספר תורה שיש ספק אם יש בו 85 אותיות, צידד רב ניסים, שאם מוחזק הספר קודם הדליקה כחשר, ואין יודעים אם נמחק, מצילים אותו מהדליקה שיש לו חזקה. אך אם הספר שספק אם הייתה בו הזכרה קודם לכן, אין מצילים אותו, כי אין לו חזקה. 85 אותיות מתוך תיבות שלמות, רוצה לומר שנמחק כל הספר ונשאר רק תיבה אחת שלמה כאן ותיבה כאן, עד שבין כולם יש 85 אותיות. ולהפוקה, אם אינם נמצאים תיבות שלמות, רק אותיות מפוזרות, לא מועיל אף שיש 85 אותיות. וכל זה הוא רק לעניין הצלה מדליקה, אבל לעניין גניזה פשיטה דבאינן. ודברי תורה שנכתבו בכתב מטושטש, דעת רב ניסים שהם יש מי שיכול לקרוא את הכתב המטושטש, הרי הם טעונים גניזה. לכן מודעת פרסומת שמצולם בספר קודש פתוח ואפשר לקרוא את הכתוב בו, טעונה גניזה, אף אם לא כל אדם יכול לזהות את הכתב. אך אם אין אפשרות לקרואו, אינו נחשב ככתב ואינה טעונה גניזה. ועניין, אמרנו כל זה הוא רק לעניין הצלה מדליקה, אבל עניין גניזה פשיטה שצריך אפילו פחות מ-85 אותיות, דלא גרה ממקק שכתוב בגמרא שטעון גניזה. וכן קלף משוח שכתבו עליו ספר תורה או תפילין או מזוזה ונפלו פירורים מהמשיכה, דעת רב אליושיב שאם יש בהם ממש, הרי הם טעונים גניזה. ופירורים הנופלים במהלך קדיחת חור בספר לצורך קריחתו, דעת רב אליושיב שאם למדו בספרים לפני הקדיחה, יש קדושה על הפירורים וצריך לגנוז אותם.